שבגרוש היה חור. פודקאסט שבוחן את ההיסטוריה דרך החור שבגרוש. מגיש רועי גרון. הסיפור של היום הוא סיפור על זוג אחים שרקחו ספקולציה מדהימה בשוק ההון. הם תכננו לנצל את ההבנה שלהם של השוק ואת היכולת שלהם לגייס סכומי כסף גדולים על מנת להשתלט על מניה ולגרוף בדרך הון לכיסם. אבל למשחק הזה שלהם בשוק ההון היו השלכות גדולות יותר ממה שמישהו יכול היה לתאר לעצמו. אוגוסטוס היינץ היה בחור שאפתן. הוא נולד ב-1869 בברוקלין בניו יורק. בן למאגר יהודי מגרמניה ומאגרת מאירלנד. ב-1809, בגיל 20, סיים אוגוסטוס את לימודיו באוניברסיטת קולומביה בניו יורק, שם למד הנדסת קריאה. הוא החל להסתובב בארצות הברית בחיפוש אחר עבודות בתחום, והגיע למדינת מונטנה, בה שגשגה תעשיית קריאת הנחושת. צריך לזכור שזו הייתה תקופה בה החלה ארצות הברית להקים את רשת החשמל שלה, והנחושת היא מרכיב חשוב ברשת חשמל. לכן תעשיית הנחושת הפכה באותן השנים למקום מעולה למי שרצה להתעשר. את דרכו במונטנה החל היינץ כמהנדס קריאה באחת מחברות הקריאה, תמורת שכר של $5 ליום. שכר שהיה מכובד באותם הימים, אך עדיין שכר שרחוק מלאפשר את החיים שאוגוסטוס רצה לעצמו. אוגוסטוס היינץ היה ידוע באהבה שלו לחיים הטובים. הוא שתה אלכוהול בכמויות, הוא אהב מוזיקה וידע לנגן. הוא התרועע בסלונים ובבתי הקזינו בלוויית בחורות יפות. הוא היה אדם משכיל עם נימוסים של החברה הגבוהה, אבל ידע להתאגרף כמו מקצוען כאשר נקלע לקרב אגרופים. אוגוסטוס היה טיפוס יוצא דופן, והיה ברור שהוא רוצה להגיע רחוק יותר ולא לעבוד כל חייו כמהנדס שכיר. לאחר כמה שנים כמהנדס במונטנה, אביו של אוגוסטוס היינץ נפטר, והוא קיבל ירושה מכובדת של $50,000, שוות ערך $1.5 מיליון של ימינו. סכום נאה מאוד לאיש בשנות ה-20 לחייו. היינץ לא בזבז את ההזדמנות שניתנה לו, והוא ניצל את הירושה על מנת להיכנס לעולם העסקים. הוא זיהה צורך בשוק והקים מפעל לאיבוד אפרת נחושת. הוא התחרה על פלח שוק של הקוראים הקטנים, כאלו שלא היה להם מפעלי איבוד נחושת משל עצמם, והוא הציע להם מחירים תחרותיים ופתרון נוח באזור המכרות שלהם. אבל אוגוסטוס לא עצר במפעל הזה. הוא ניצל את הידע שהיה לו בחייה על מנת למצוא אזורים עשירים בנחושת. הוא גייס $300,000 בניו יורק. הוא חקר וקנה שטחים שנראו לו מתאימים. אחד המכרות הראשונים שקנה התגלה כמכרה מוצלח מאוד, והיה לאחד המכרות העשירים באזור, מה שעזר לאוגוסטוס להמשיך להתרחב הלאה. מעבר לעין מקצועית וקצת מזל, אוגוסטוס היה גם איש עסקים לא רגיל. ראשית, הוא עשה צעד פופולרי מאוד. הוא קיצר את שעות העבודה של הקוראים שלו מ-10 שעות ל-8 שעות עבודה. מעבר לעובדה שטובי המהנדסים והקוראים עמדו בתור לעבוד במכרות שלו, במונטנה של סוף המאה ה-19, צעד כזה הפך אותו ללא פחות מגיבור. אנשים העריצו אותו והחשיבו אותו כמגן הפועלים שלו. אבל זה לא הכל. אוגוסטוס היינץ ניצל פרצה בחוק בשביל להרוויח הון על חשבון המתחרים שלו. על פי החוק, היה מותר לקורא לחרוג לתוך השטח של השכנים שלו, אם הוא עוקב אחרי עורק של נחושת שנמצא בשטח שלו. אוגוסטוס נקט פרשנות מרחיבה מאוד לחוק. הוא קנה חלקה קטנה ופשוט החל להתפשט ממנה לחלקות הגובלות אותה, בטענה שהוא רודף אחרי עורקים עשירים בנחושת שנמצאו בשטח שלו. אוגוסטוס נגרר פעמים רבות לבתי המשפט, להגן על הפעילות הקלוקלת שלו, והוא העסיק באופן קבוע מחלקה משפטית עצומה עם 30 עורכי דין שטיפלו והתמודדו עם התביעות נגדו. בסי היו נגדו 123 תביעות פתוחות, בתהליכי בירור כאלו ואחרים. העובדה שהיה גיבור מקומי עזרה לו מאוד בבתי המשפט, והשופטים לרוב היו בעדו, וגם אם לא, הוא דאג שישתלם להם להיות. באחד המקרים נטען שנערה יפה הגיעה לשופט בעניינו עם הצעה לתשלום על סך 100,000 דולר. סכום עצום באותם הימים. אוגוסטוס הוא שם בעמידה מאחורי המעשים, אך הוא מעולם לא הורשע. בכל מקרה, עד שנת 1902, אוגוסטוס היינץ הפך את העון הקטן הזה שלו, של 50,000 הדולרים שירש מאביו, לחברת נחושת בשם יונייטד קופר, בשווי של 80 מיליון דולר. הכפלה מדהימה של ההון שלו בשבע שנים בלבד. זה כמו שמישהו שירש דירה בתל אביב יהפוך בתוך כמה שנים למיליארדר. פשוט זינוק מטאורי. בשנת 1906, אחד המתחרים של אוגוסטוס, שסבל מהתעלולים שלו עשור, וגרר אותו שוב ושוב לבתי המשפט, ושוב ושוב הפסיד או זכה לפיצויים מגוחכים, התייאש. הוא החליט להציע לאוגוסטוס הצעה. מכור לי את המכרות שלך וצא ממונטנה. רק תגיד כמה אתה רוצה בשביל שלא תכרה פה יותר. קח את הכסף ולך, בבקשה. רק תלך. אוגוסטוס מכר את המכרות במונטנה. עשור של מלחמת קריאה בא לקיצו. ואוגוסטוס חזר לניו יורק אדם עשיר מאוד. בניו יורק מיקם אוגוסטוס את משרדי יונייטד קופר ברחוב ברודווי היוקרתי, ממש מעבר לפינת רחוב וול סטריט. במשרד מולו התמקמו שני אחיו של אוגוסטוס, אוטו וארתור, ופתחו חברת ברוקרים. יונייטד קופר החזיקה עדיין מכרות רבים מחוץ למונטנה, והמשיכה לתפקד כחברת קריאה. אבל אוגוסטוס, הוא כבר המשיך לשלב חדש בקריירה, והחל לעסוק בהקמת אימפריית בנקאות. את דרכו בעולם הבנקאות בניו יורק, פילס אוגוסטוס בעזרת אחיו ובעזרת שותף נוסף שלימד אותו כיצד לבנות שרשור של חברות. הרעיון הוא לרכוש בנק ומיד להשתמש בכספי הבנק על מנת לקבל הלוואה לרכישת בנק נוסף. וכך שוב, להשתמש בכספי הבנק השני לרכישת הבנק השלישי וכן הלאה. אוגוסטוס היינץ השתמש בכסף שקיבל עבור המכרות במונטנה ורכש איתו בנק. לאחר מכן החל שרשרת כזו של החזקת בנקים וחברות במינוף גבוה. בשנת 1907, כשנה לאחר חזרתו של אוגוסטוס היינץ לניו יורק, החזיקו האחים בבעלותם 16 בנקים, 5 חברות נאמנות ו4 חברות ביטוח. הם הפכו לאימפריית בנקאות, שהייתה למעשה שרשרת של החזקות שמומנה על ידי הלוואות ענקיות. איפשהו בתחילת השרשרת הייתה המניה של יונייטד קופר, ששימשה כבטוחה להלוואות ששימשו לרכישת חלק מהבנקים בשרשרת. במהלך 1907, המניה של יונייטד קופר נחלשה, והאחים החלו לקבל דרישות לחיזוק ההון שלהם בהלוואות שלקחו. קוראים לזה מרג'ין קול, וזה אומר בעצם שהמלווה שנתן כסף תמורת המניות מבקש חלק מכספו בחזרה, מאחר ושווי המניות ירד, והביטחונות שלו נמוכים יותר כעת. ירידת הערך של יונייטד קופר עשתה לאחים צרות, מאחר וכל כך הרבה מניות שלהם היו משועבדות להלוואה זו או אחרת. היה להם אינטרס חזק לשמור על ערכן של המניות, ולכן הם התחילו לקנות מניות בשוק על מנת להעלות את ערכן. בסך הכל, היו לאחים מניות רבות מפוזרות אצל 20 ברוקרים שונים בניו יורק, בוסטון ופילדלפיה. המניות האלו נקנו גם הן בהלוואות של עד 70% מערכן, ההלוואות שנתנו להם הברוקרים. בקיצור, האחים בעצם קנו עוד ועוד מניות בהלוואות, על מנת שלא ידרשו מהם להחזיר את ההלוואות הישנות שלקחו, כי ערך המניות יורד. אחיו של אוגוסטוס, אוטו, החל לחשוד שהמניה יורדת בלי סיבה. ולמעשה מה שקורה הוא שסוחרים מוכרים את המניה בחסר, מה שנקרא שורט. רוצים לדעת מה זה שורט? טוב ששאלתם. רוצים רווח מהיר בשוק ההון? רוצים להרוויח גם בשוק יורד? בואו לשמוע הכל על פוזיציית שורט מהמומחים של כשבגרוש היה חור.
אין לראות באמור להעיד המלצה לרכישת מניות או לביצוע פעולות בשוק ההון. קבלת טיפים להשקעה מפודקאסט היא רעיון מטופש באופן כללי, במיוחד כאשר מדובר על פודקאסט כלכלי היסטורי עם טיפים מלפני מעל ל-100 שנים.
אז ככה, אם אתם מאמינים שמניה מסוימת תרד, אתם יכולים פשוט למכור אותה. אבל רגע, מה אם אין לכם בכלל מניות שלה? או, הסירו דאגה מלבכם, זו לא בעיה. פשוט תלבו ממישהו שיש לו מניה את המניה שלו ותמכרו אותה. עכשיו אתם חייבים לו מניה. אם ערך המניה ירד, תוכלו לרכוש אותה שוב במחיר נמוך יותר ולשלשל את ההפרש לכיסכם. לדוגמה, אם IBM נסחרת ב-100 דולרים ואתם מאמינים שהיא תרד בקרוב ל-80 דולרים תוך כמה ימים, תלבו ממישהו את המניה שלה, תמכרו אותה ב-100 דולרים ולאחר כמה ימים תקנו אותה בחזרה ב-80. תחזירו לו את המניה ואת ההפרש 20 דולרים תשלשלו לכיסכם. מה יקרה אם המניה תעלה? או בדיוק בשביל זה, הכי טוב שתירשמו למערכת האיתותים שלנו בתשלום חודשי מופקע, ותוכלו למכור ולקנות עד שתפסידו את כל כספיכם. כן, טוב, בואו נדבר בכל זאת מה היה קורה אם המחיר עולה. מה שקורה הוא שכאשר מישהו נכנס לפוזיציית שורט, הוא למעשה משאיר את הכסף שהרוויח ממכירת המניה אצל הברוקר. יותר מזה, הוא משאיר גם סכום נוסף כביטחון למקרה שהמחיר יעלה. אם מחיר המניה אכן עולה, הברוקר יבקש מהמשקיע להפקיד עוד כסף. מאחר ועכשיו על מנת להחזיר לאדם שממנו לבו את המניה שלו, דרוש יותר כסף ממה שהופקד בחשבון. בוא ניתן דוגמה. נאמר שהמניה של IBM נמכרה ב-100 דולרים. הכסף נשאר אצל הברוקר בתוספת 10 דולרים כביטחון. עכשיו, אם המחיר יעלה פתאום ל-110 דולרים, אז כבר אין יותר כסף לביטחון. על מנת לסגור את הפוזיציה, צריך לקחת את ה-100 דולרים שהרווחנו, פלוס ה-10 ביטחון, לקנות את המניה ולסגור את הפוזיציה. הברוקר יתקשר אל המשקיע ויבקש עוד כסף כביטחון. או שהוא פשוט יסגור לו את הפוזיציה, במילים אחרות, פשוט יקנה את המניה בחזרה ויחזיר אותה למלווה. והמשקיע יפסיד 10 דולרים. אוקיי, הבנו איך זה עובד. עכשיו, יש במנגנון הזה סכנה. זה נקרא short squeeze. הרעיון הוא כזה. נניח שיש מניה שהרבה אנשים חושבים שהיא תרד, ולכן היא חביבה על השורטיסטים, הם מלווים ממנה הרבה מניות ומוכרים אותן. יוצא שיש הרבה מניות שאנשים חייבים לאנשים אחרים. פתאום המחיר של המניה קופץ, בחדות, מסיבה כלשהי. מה שיקרה הוא שהשורטיסטים יאלצו להכניס עוד כסף לביטחונות, לפצות על עליית המניה. הרבה אנשים התחילו לקבל טלפון מהברוקר שלהם שמבקש מהם עוד כסף. אם אין להם את הכסף הזה, אז הברוקר שלהם פשוט ישתמש בכספי הביטחון שיש לו ויקנה את המניה בשביל להחזיר אותה למלווה. הסגירה המהירה של פוזיציות השורט יקפיצו עוד יותר את המניה, כי כל האנשים האלו שעשו שורט חייבים לקנות מניות לפני שהם יעלו יותר ממה שיש להם לתת. ככל שיותר אנשים מנסים לקנות מניות, המחיר עולה ולוחץ עוד יותר את השורטיסטים. גם אלו שהיה להם עוד כסף לשים, גם הם עכשיו יאלצו למכור. שורט סקוויז שכזה עלול לגרום לאנשים בשוק השורטים להפסיד את כל כספם. טוב, דיברנו הרבה על התיאוריה, בואו נחזור להיסטוריה. אוטו איינץ התחיל להאמין שכל כך קשה לאחים להחזיק את המניה שלהם במחיר גבוה, כי שורטיסטים מוכרים את המניה שלו. מאחר והאחים קנו את המניות של יונייטד קופר בהלוואות דרך הברוקרים, הברוקרים החזיקו את המניות אצלם, כי זו הייתה בטוחה להלוואות שהם נתנו. אוטו הבין שהברוקרים האלו מלווים את המניות שלו לאנשים שרוצים לעשות שורט על המניה. כלומר, הוא קונה עוד ועוד מניות, ואז המניות שהוא קונה מולוות לסוחרים אחרים שמורידים את מחיר המניה. אוטו איינץ כעס, אבל הוא גם זיהה פה הזדמנות לרווח חסר תקדים. אם הוא יצליח לייצר שורט סקוויז, הוא יגרום למחיר המניה לעלות הרבה יותר. ואז הוא ימכור את המניות שלו במחירים גבוהים פי כמה מהמחיר הנוכחי, לשורטיסטים שרק ינסו להשיג מניות בשביל להחזיר את ההלוואה שלהם. אוטו איינץ קיווה שהוא ומשפחתו מחזיקים אחוז כל כך ניכר מהמניות של יונייטד קופר, וכמות המניות שנמכרו בשורט כל כך גדולה, שייתכן שהשורטיסטים פשוט לא ימצאו ממי לקנות מניות כבר. בשלב מסוים הם פשוט יצטרכו להגיע איתו להסדר, בתנאים שהוא יכתיב, מאחר ולא יישארו יותר מניות בשוק. אוטו פנה לאוגוסטוס, וביקש ממנו שייתן לו הלוואה מאחד הבנקים שלו על מנת שיוכל לבצע את המזימה. אוגוסטוס חשד לסכן סכום גדול כל כך. המשמעות של הניסיון לייצר שורט סקוויז תהיה שהאחים יצטרכו לקנות מניות במחירים גבוהים יותר ויותר על מנת להעלות את מחיר המניה. אם מחיר המניה לא יעלה מספיק, כי הרבה משקיעים ינצלו את עליית המחיר למחירת ההחזקות שלהם, המזימה עלולה להיכשל. והאחים יישארו עם מניות שנקנו במחירים מופקעים. הם לא יצליחו להחזיר את ההלוואות, ואז גם הבנק שלו, שייתן את ההלוואה, יקרוס. גם באותה התקופה, הבנק של אוגוסטו סיינץ היה במצוקת נזילות. מושכים רבים ביקשו כספים במזומן, ולבנק היה מעט כסף מזומן. אוטו איינץ חישב שהוא יזדקק $1.5 מיליון בכדי לייצר את השורט סקוויז. אוגוסטוס החליט לעזור לאחיו בכך שיפגיש אותו עם הקר שלו, צ'ארלס ברני, שהיה המנכ״ל של חברת הנאמנות השלישית בגודלה בניו יורק. אגב, חברת נאמנות באותה תקופה הייתה משהו שדומה לבנק, רק עם פחות רגולציה. צ'ארלס ברני ישב עם אוגוסטוס ואוטו על המספרים, והגיע למסקנה שידרש סכום גדול הרבה יותר $1.5 מיליון לביצוע התוכנית. לדעתו, יידרשו לפחות $3 מיליון לביצוע התוכנית. בכל מקרה, גם צ'ארלס ברני לא הסכים להלוות כסף לביצוע השורט סקוויז, וחשש מהסיכון שבתוכנית. אוטו בחר להמשיך עם התוכנית לבד. הוא קיווה שגם בלי המימון הוא יצליח להעלות את מחיר המניה מספיק, בכדי שהשורטיסטים ילחצו ויתחילו לקנות מניות ולהעלות את המחיר יותר ויותר. ואז הוא יוכל למכור את המניות ברווח גדול. בכל מקרה, כבר לא הייתה ברירה. המניה דשדשה, והאחים איינץ קיבלו דרישות להוסיף ביטחונות עבור המניות שהם כבר קנו. ביום שבת, ה-12 באוקטובר 1907, ירד מחיר המניה של יונייטד קופר מ-$45 ל-$38. ירידה של 18% ללא סיבה. עבור אוגוסטוס ואוטו, זה היה עוד סימן שהשורטיסטים תוקפים את המניה, ומורידים את ערכה. ב-15 באוקטובר, כמה ימים מאוחר יותר, הם החלו להפעיל את התוכנית. אוטו הורה לברוקר מקומי לרכוש 5,000 מניות בכל מחיר שידרש. העסקה הראשונה בוצעה. 100 מניות ב-$38. מיד לאחר מכן, עוד עסקה. 500 מניות ב-$40. ואז עוד אחת, ב-$45 למניה. כך, עסקה אחר עסקה, בתוך רבע שעה, זינקה המניה בעשרות אחוזים והגיע ל-$60 למניה. הזינוק הזה הפתיע את הסוחרים בשוק המניות, אבל היה גם משהו חשוד בהתנהלות הזו. ברגע שנרכשו כל המניות שביקש אוטו איינץ לקנות, לא היו עוד הצעות לקנייה במחירים גבוהים כל כך. זה היה רמז עבור הסוחרים בשוק לזה שלא מדובר בביקוש אמיתי לקנות מניות, אלא הניסיון של גוף אחד להעלות את המניה באופן מלאכותי, על ידי הזרמת פקודה אחת גדולה בזמן קצר. למחרת, המניה ירדה מיד לאזור ה-$50 ונסחרה במחירים האלו למשך כל היום. עדיין, $50 היה שער גבוה עבור המניה של יונייטד קופר, והאחים הרגישו שהתוכנית שלהם עובדת. כעת, עברו אוגוסטוס ואוטו לשלב האחרון בתוכנית שלהם, שגם היה השלב שדרוש בו הרבה מאוד מזומן. הם תכננו להודיע לכל 20 הברוקרים שדרכם הם החזיקו מניות, שהם מבקשים מהם להעביר אליהם למשרד ברחוב ברודווי את המניות של יונייטד קופר. אבל המניות האלו היו אצל הברוקרים מסיבה כלשהי. הם הרי שימשו כבטוחה להלוואות שלקחו האחים היינץ על מנת לרכוש אותן. המשמעות של צעד כזה, של בקשה כזו, להעביר את כל המניות אל האחים, הייתה שהאחים היינץ יצטרכו לשלם במזומן את ההלוואות ששימשו אותם לרכישת המניות. אוטו האמין שמהר מאוד התברר שהמניות בכלל לא נמצאות אצל הברוקרים, והם מלוו אותן לשורטיסטים. וכך, ברגע שהוא יבקש שישלחו לו את המניות, הברוקרים יצטרכו לאלץ את השורטיסטים להחזיר את המניות שלוו, ובעצם לרוץ ולקנות את המניות בשוק. אבל רוב רובם של המניות שייך לאחים. השורטיסטים יתקשו למצוא ממי להשיג את המניות, המחיר יעלה למחיר שאותו יקבע אוטו בעצמו, והשורט סקוויז יהפוך את האחים לעשירים ויפתור את כל הצרות שלהם. טוב, כל זה טוב ויפה, אבל בכדי לבקש שכל המניות יעברו מהברוקרים אל האחים, נדרשה עדיין הלוואה גדולה. הרי על כל מניה שתגיע, הוצטרכו להחזיר האחים לברוקרים את ההלוואה שניתלה עבורה. אוטו איינץ שוב פנה לאוגוסטוס, והפעם אוגוסטוס, מעודד מהעובדה שמחיר המניה עלה ונראה שהמניפולציה עובדת, הסכים, ונתן אישור להלוואה עצומה מהבנק שלו. אוטו נתן את ההוראה לכל הברוקרים, ובתוך יממה החלו לזרום למשרד של האחים איינץ תעודות המניה של יונייטד קופר. על כל אחת מהן נדרשו האחים איינץ לשלם את ההלוואה שלקחו עבורה. להפתעתו של אוטו איינץ, כל 20 הברוקרים שלחו את כל המניות. אף אחד מהם לא התקשה להשיג מניות. נראה שהיו הרבה פחות שורטיסטים ממה שחשב, והשורטיסטים שנדרשו להשיג מניות השיגו אותן בלי בעיה. אל המשרד של האחים איינץ הגיעו כל כך הרבה מניות שלאוטו נגמר הכסף, והוא לא יכל יותר לשלם עבורן. לאוטו לא הייתה ברירה, והוא התחיל לסרב לקבל חלק מהמניות. ברגע שהבינו הברוקרים שאוטו לא יוכל לשלם עבור המניות שלו, הם החליטו פשוט למכור אותן על מנת להחזיר לעצמם את הכסף. כמות עצומה של מניות של ברוקרים שניסו להחזיר לעצמם את הכסף נזרקה לשוק בתוך שעות. המניה התחילה לצלול בחדות ל-40, 30 ואפילו 25 דולרים למניה. אבל בשלב הזה השוק הפך להיות שוק של מוכרים בלבד. אף אחד לא הסכים לקנות את המניות אפילו ב-25 דולרים. למחרת היום הגיעה המניה לשפל של 10 דולרים, כאשר ברוקרים שלא קיבלו את הכסף מהאחים ניסו להיפטר מהמניות בכל מחיר. האחים איינץ הפסידו הון, הון שלא היה להם. הם היו ממונפים עד הראש עם הלוואות. התרסקות המניה שלהם גרמה לנושים שלהם לבקש מהם עוד ביטחונות שלא היה להם מאיפה לתת. השמועה על הניסיון הכושל התפשטה במהירות. לאוגוסטוס איינץ אין כסף לשלם על המניות. הוא שרף את כספו, ויותר גרוע מזה, את כספי הבנק שלו, בניסיון כושל לשלוט על השוק ולייצר שורט סקוויז. הלקוחות של הבנקים של אוגוסטוס איינץ התחילו לרוץ אל הבנק ולהוציא ממנו את הכספים שלהם, לאחר שהתברר שהבנק מימן את ההרפתקה הכושלת. אימפריית הבנקאות של אוגוסטוס איינץ קרסה. אבל הנזק לא הסתיים בבנקים של האחים איינץ. חברות ברוקר שנתנו לאחים איינץ הלוואות לרכישת מניות והשתמשו במניות כבטוחה להלוואות, נקלעו לקשיים. הם קיבלו מהאחים רק חלק קטן מהכסף עבור המניות שרכשו. כשהם ניסו למכור את המניות בכדי לקבל את הכסף שלוו בחזרה, הם לא הצליחו למכור את המניות במחירים שמכסים את החוב. חלק מחברות הברוקרים האלו נסגרו. נפגע נוסף היה באופן מפתיע צ'ארלס ברני. שמו של צ'ארלס ברני שפגש את האחים והחליט שלא לתת להם הלוואה, נקשר לפרשה. וחברת הנאמנות אותה ניהל, הניקרבוקר, שהייתה חברת הנאמנות השלישית בגודלה בניו יורק, נקלעה למצב של ריצה אל הבנק. אגב, אם השם הזה נשמע לכם מוכר, זה בגלל שהקריסה של הניקרבוקר הייתה מה שהתחיל את הפאניקה של 1907. עליה דיברתי בפרק 6 בחלק הראשון של הסדרה על השפל הגדול. הנהלת הבנק של ברני מהירה לפטר אותו, בכדי להתנער ממנו. אבל הדבר רק עורר עוד יותר את החשד שצ'ארלס ברני אכן הלווה כסף לאחים וכספי הלקוחות בסכנה. בתוך כמה שבועות קרסו בנקים רבים בכל רחבי ארצות הברית, כולל הבנק של צ'ארלס ברני האומלל. הסיפור של יונייטד קופר, הניסיון של האחים איינץ לייצר שורט סקוויז ולשלוט על השוק שמניות חברת הנחושת שלהם, הוא מה שהתחיל משבר כלכלי שפגע בכל ארצות הברית. והוא גם מה שהוביל להקמת הפדרל ריזרב. אגב, אם לא שמעתם, שווה להאזין לפרק 6. בכל מקרה, הנפילה של האחים איינץ ואימפריית הבנקאות של אוגוסטוס יצאה מכלל שליטה, ומדינה שלמה נפגעה. אחד הגיבורים הטרגיים בסיפור היה צ'ארלס ברני. כחודש לאחר שפוטר והבנק שלו קרס, צ'ארלס ברני, שעדיין היה אדם עשיר, אך שמו הטוב נהרס, רק בגלל שנפגש עם האחים, שם קץ לחייו בעירייה. אם לא היו כל כך הרבה שורטים על המניה של יונייטד קופר, מה הסיבה שהיא ירדה כל כך? כנראה שהאחים לא העריכו נכון את ההשפעה של אירועים שקרו סביבם. האירוע המשמעותי ביותר קרה בכלל שנה וחצי קודם לכן. באפריל 1906, כשנה וחצי לפני הניסיון הכושל של האחים איינץ, פגע בסן פרנסיסקו רעידת אדמה קטלנית. רעידת האדמה הזו מחקה כמעט את סן פרנסיסקו לחלוטין. לאחר רעידת האדמה פרצו שריפות ברחבי העיר, אבל תשתית המים בעיר נהרסה, ומחבי האש לא הצליחו להשתלט על השריפות. לחלק מבעלי הבתים היה ביטוח שלא כלל נזקים של רעידות אדמה, אלא רק של הצפה ושריפה. אנשים אלו שביתם ניזוק ברעידת האדמה ניצלו את המהומה הרבה והעלו באש את ביתם על מנת לקבל משהו מחברת הביטוח. גל ההצתות הזה הגביר עוד יותר את האש, שממילא השתוללה. האש חיסלה את בתי העיר, שהיו למרבה הצער עשויים ברובה מעץ. 3,000 אנשים נהרגו, ושלושה רבעים מתושבי העיר נותרו ללא קורת גג, באחד האסונות הגדולים ביותר שפקדו את ארצות הברית. מי שהיה צריך לממן את בנייתה של סן פרנסיסקו, היו חברות הביטוח בארצות הברית ואירופה. כסף החל לזרום מהחוף המזרחי אל החוף המערבי, כמו גם מאירופה, בעיקר מאנגליה. חברות ביטוח רבות קרסו בעקבות האסון, וגם אלו ששילמו נאלצו לממש נכסים על מנת להשיג את הכסף. הדבר גרר את הבורסות לירידות. זה היה תהליך הדרגתי, מימוש של מניות בוול סטריט והעברה של הכספים לחוף המערבי. את האפקט הכלכלי של רעידת האדמה הרגישו טוב מאוד באנגליה, שם חברות הביטוח נאלצו לממש נכסים ולהעביר זהב לארצות הברית. הבנק המרכזי באנגליה העלה את הריבית בכדי למשוך בחזרה זהב לאנגליה ולמתן את הפגיעה בכלכלה. העובדה שהריבית באנגליה הייתה עכשיו גבוהה יותר מהריבית בארצות הברית גרמה לעוד משקיעים למכור מניות בוול סטריט ולהעביר את הכספים לאנגליה, שם התשואות היו גבוהות יותר. בנוסף, באותה תקופה החל הממשל האמריקאי להדק את הרגולציה על החברות האמריקאיות. הוקמה רשות לפיקוח על הרכבות שהיו בבעלות חברות פרטיות. הרשות קבעה את מחירי הנסיעה ברכבת, ולא החברות עצמן. כמובן שצעד כזה פגע ברווחי חברות הרכבת. דוגמה נוספת לרגולציה הייתה העמדה למשפט של סטנדרט אויל. סטנדרט אויל הייתה חברת זיקוק הנפט הגדולה בארצות הברית באותה תקופה. החברה נכנסה בסכום עצום על כך שמנעה תחרות וחיסלה מתחרים. ובכלל, מונופולים בכל מיני תעשיות פורקו על ידי הממשל ויצרו אי ודאות גבוהה עבור המשקיעים. הם לא יכלו לדעת מי תהיה התעשייה הבאה בתור שתסבול מרגולציה. האחים איינץ לא השכילו לראות את התמונה הגדולה. אולי הם גם לא יכלו להרשות לעצמם לראות אותה, כי הם לא יכלו להרשות לעצמם שהמניות שלהם ירדו. לחברה של האחים איינץ הייתה בעיה. הם בנו שרשרת החזקות שנבנתה על ידי הלוואות. כל חוליה בשרשרת היא חברה שהעון שלה משמש כביטחונות לרכישת החוליה הבאה בשרשרת. העסק הזה עובד טוב כל עוד יש גאות בשוק. מחירי המניות גבוהים, יש כסף קל והריביות נמוכות. אבל ברגע שהמצב מורה, ברגע שקשה להשיג הלוואה, או שהמניות באחת החברות בשרשרת שמשמשות כביטחונות יורדת, כל העסק מתפרק. זה מה שקרה לאחים איינץ, אבל גם לעוד חברות נאמנות ובנקים רבים בארצות הברית, שהיו מוחזקים בשיטה הזו. זה גם מה שגרם לאפקט הדומינו שעבר בכל המדינה. כשהמצב טוב, קל לקבל הלוואות ולרכוש חברות, וכל עוד הן מכניסות והמניות עולות, אפשר לשלם את ההלוואות ולהרוויח ולקחת עוד הלוואות. אבל כשהמצב רע, אלו שלקחו הלוואות שאין להן כיסוי, אלו שלקחו על עצמם סיכונים לא סבירים, ייפלו ראשונים. זה בדיוק מה שקרה לאחים היינץ כשמניית חברת הנחושת שלהם החלה לרדת. הם היו נואשים למצוא פתרון. לוורן באפט מיוחס משפט שמתמצת את העניין. הוא אומר כך, כשהשפל מגיע, ניתן לראות מי שחה בלי בגד ים. זהו, מקווה שאהבתם. אתם מוזמנים להגיב על הפרקים ולשתף את המחשבות שלכם בדף הפייסבוק שלנו. כשבגרוש היה חור.